זה השאלה ששאלו. למה לא שמעו את השאלה, את חושבת? לא שמעו את השאלה בגלל שעושים רעש. זה הכל. על ענות על השאלה הסטנדר או לא? אז תחליטו, או שכן. אני לא יודע, אמרו לי להתחיל עם זה, לא יודע, אני, טוב. למה להיות דתי אם אני שומר על מידות ומוסר? שאלה זו חסרת משמעות. בגלל שכל היושבים כאן הם בנות, וזה מנוסח בלשון זכר. אם היה כתוב למה להיות דתייה, הייתי אומר, אבל... אז כך ששאלה זו לא רלוונטית. אז זו שאלה אחרת. למה להיות דתייה אם אני שומרת על מידות ומוסר? תשובה, אין שום קשר בין מידות ומוסר לבין להיות דתייה. זה לא כדי להיות מוסריים שיש לנו תורה. דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן המוסריות והמידות הם התנאי לקיום התורה ולא להפך. יש מה שנקרא מוסר טבעי. אם האדם חסר מוסר טבעי ומידות מינימליות, אסור לו ללמוד תורה, וקיום המצוות עשוי גם להיות מזיק. הרבה פעמים אנשים אומרים, הפסקתי להיות דתי ברגע שראיתי חילונים מוסריים. נכון, זאת עמדה נכונה. אם אתה חושב שמטרתה של התורה זה לעשות אותך מוסרי, אז אתה צודק, לא צריך תורה. ולפעמים קיום המצוות עשוי לגרום לנזק מוסרי אצל מי שלא אימץ מוסריות בסיסית. זה כתוב בגמרא במסכת קידושין. זכה, תודה רבה, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. כלומר, אם אדם זיקח את מידותיו על ידי המוסר, התורה הופכת להיות לו לסם חיים, ואם לא, אז לא. לכן השאלה היא למה, כלומר, אם אדם חושב שמטרת התורה לעשות אותו מוסרי, אז באמת אין סיבה שהוא יהיה דתי. אדם חילוני שהוא מוסרי זה לא מוסרי? נכון, המוסריות לא יונקת. לא, אני לא הבנתי, גם לפי התורה המוסריות לא יונקת מהתורה.
לא, כמו שיש טוב שהוא לא נכח בתור אלוקי, אז...
מה זה קשור אלוהי ותורני? זה שני דברים שונים.
המוסר עצמו הוא לא מוסרי על הסוף, זה לא מוסר אלוקי.
אני לא יודע מה זה מוסר אלוקי, וגם לא מוסר אלוהי. אני לא מאמין שיש דבר כזה. אני חושב שהמוסר זה מוסר נקודה. בסדר? ולכן, בדיבורים על מוסר אלוהי, ושזה יותר טוב מהמוסר האנושי, ושהמוסר האנושי הוא יחסי, וכל מיני אמירות דתיות כאלה, הן פשוט לא נכונות. נו, זה מה הבעיה?
זה מוסרי וחשוב, אבל מה הגבול? אדם יכול להיות מאוד מאוד מוסרי, ואז יבוא לו צריך להיות מוסרי. אז מי שם את הגבול? מה שאתה רואה,
אלוקים
לא שם
את
הגבול, מה מוסרי ומה לא?
לא. זה שני דברים שונים לגמרי. כלומר, זה שיש צורך בקביעת גבולות, זה דבר אמיתי כשלעצמו. ולקבוע מה מידת היחסים, מה מערכת היחסים בין ערכים מוסריים סותרים. זה אני מסכים. אבל מקורם של הערכים איננו בתורה. מקורם של הערכים בהכרה המוסרית של האדם. אם ההכרה הזאת לא קיימת, התורה רק מזיקה. מובן מה שאני אומר? אני אביא לכם דוגמה. אני אביא דוגמה. אם, דיברתי את זה כמה פעמים בשיעורים. אם אדם, נבל ברשות התורה, למשל אם אדם, למשל, מאוד אוהב לדבר לשון הרע. ואיננו רואה בזה כל פגם. זה נורא כיף לו לדבר רע על אחרים, הוא מתענג על זה, והוא חושב שזה בכלל נורא, זה מצוין לדבר לשון הרע. יום אחד הוא מגלה שיש הלכות לשון הרע, כי הביאו לו ספר חפץ חיים. אז הוא בהתחלה חשכו עיניו, מסכן, כל הכיף שלי הלך. טוב, אבל בדלת בריאה, כיוון שהוא אדם דתי, אז הוא לומד את הספר, ואז פתאום הוא מגלה לשמחתו, שיש זמן, שיש לפעמים מצבים שמותר לדבר לשון הרע, ואפילו מצבים שמצווה לדבר לשון הרע. הוא אומר, וואי, איזה יופי, אני אהפוך עכשיו להיות המומחה העולמי למצבים שבהם מותר או מצווה לדבר לשון הרע. למשל, אין איסור לשון הרע כלפי גוי. לשון הרע נאמר כלפי יהודי, לא כלפי גוי. וואי, איזה כיף, אני עכשיו יכול לפתוח עיתון רכילות באיזה עיירה בסין, עיירה קטנה, רק 20 מיליון אנשים, ואני אבלה את ימיי בלשון הרע המותר. עכשיו, הבעיה היא שהאדם הזה לא יעבור שום עבירה, אבל הוא יהיה אדם מושחת. מובן? בגלל שחסרה לו ההכרה של לשון הרע זה רע. מובן מה שאני אומר? אהו, את איתי כן או לא?
כן,
טוב, בסדר, זה להבין, אני מדבר כדי שתביני. עכשיו, יש אמירה יפה של הרב קוק נגד קאנט, המוסר לא יעמוד ללא מקורו. מה זה מקורו של המוסר? זה אלוהים. אבל מה זאת אומרת אלוהים? זאת אומרת שאני מכיר שהמוסר שאתו אני מקיים הוא גם רצון הבורא. אם אני לא מכיר בזה שההתנהגות המוסרית שלי קושרת אותי לאלוהים, זה מוסר שבבוא הזמן לא יעמוד. אבל אין זה שום קשר לתורה. תורה זה מדרגה אחרת. זה לא מוסר, זה לא אלוהים, זה תורה. בסדר?
הביטוי מוסר אלוהים, זה לא ביטוי נכון?
זה ביטוי לא נכון בדרך כלל. אלא, אפשר להגיד ככה, אם יש לאדם מוסר, והוא קושר את עצמו לאלוהים, אז מוסרו הופך להיות מוסר אלוהי. אבל מוסר זה מוסר. זה כמו שאני אגיד, תפוז של קודש. כן? יש תפוז קדוש? כן או לא? כן, יש תפוז קדוש של תרומות ומעשרות, נכון? אבל הוא צריך קודם כל להיות תפוז. מה שעושה אותו תפוז זה לא איזשהו מעשר. בסדר? הוא קודם כל תפוז. אז מוסר אלוהי יכול להיות, אבל צריך קודם כל להיות מוסר.
לא מוסר מהתורה? לא
תמצא. בדיוק מה שהבנת אותי עכשיו. נכון, לא לומדים מוסר מהתורה. חזל אמרו, דרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת שאם לא היו מצליחים את הדרך ארץ, לתורה לא הייתה משמעות.
אבל כן יש מטרה להגיע למוסר שמקורו מהאלוקים, או רק להישאר במוסר?
להישאר במוסר. זה שלתורה יש דרישות מוסריות נוספות. למשל, אם אני מלווה לחבר שלי $1,000,000, והוא צריך להחזיר לי את זה תוך 10 שנים עם ריבית של 0.5%. עשיתי מעשה טוב או מעשה רע? לפי המוסר הטבעי עשיתי מעשה אדיר, חסד שאין כמו. לפי ההלכה אני לא קם לתחיית המתים כי לקחתי ריבית. לא, אז מה זה אומר? זה אומר שהתורה דרשה דרישה נוספת על המוסר הטבעי. זה שאני מוכן להלוות ב0.5% ריבית זה מצוין מבחינת המוסר הטבעי. מדוע? כי מגיע לי איזשהו פיצוי על זה שהכסף שלי, במקום להישאר, במקום שהוא ישמש אותי, הוא בינתיים מושבת, והוא אצל חברי. ודאי שמגיע לי על זה פיצוי. בעצם אין דבר יותר מוסרי ופשוט מאשר הריבית. זה שהתורה דרשה לא לקחת מחברי היהודי ריבית, זה כמין מידת חסידות שהפכה להיות חובה. אבל עצם הרעיון של הלוואה, זה רעיון שבא לי מהמוסר הטבעי. מובן. עכשיו, אני שואל את השאלה, אז מה המטרה של התורה? האם המטרה של התורה זה לעשות אותי מוסרי?
לא.
אז מה זה כן? מה המטרה של המצוות? לא יודעת? לא, זה בדיוק מה שאני אמרתי שלא. מה?
לא.
לא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, 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 לא. אפשר להיות חילוני ומוסרי. זה לא נכון, יש לי הוכחה. יש לי הוכחה למה ש... ראה לא, יש לי הוכחה למה שאני אומר. מותר, יש אמירה שאסור לגוי ללמוד תורה? כן, או לפחות התורה זה בשביל עם ישראל בעיקר. מצד שני, אנחנו דורשים מגויים להיות מוסריים, כן או לא? כן. אז איך אפשר לדרוש מהם להיות מוסריים אם הם לא יכולים לעסוק בתורה? זאת אומרת שהמוסר לא תלוי בתורה, זה דבר פשוט.
מה זה
שאלה? אז למה צריך לקיים מצוות? כן, זאת השאלה. אתם רוצות תשובה? טוב, התשובה היא, המצוות זה כדי להיות קדוש. למה צריך להיות קדושים?
מה זה אומר להיות קדוש?
להיות קדוש. אני אסביר בדיוק מה זה להיות קדוש. קדוש הכוונה לקיים מערכת יחסים בלתי אמצעית עם הבורא. כלומר, בדרך כלל אנחנו חיים מאחורי מסכים, וכאשר מסירים את המסכים האלה שמבדילים בינינו לבין השם, אנחנו קדושים. במובן הזה, הקדושה היא אינטרס אלוהי יותר משהיא אינטרס אנושי.
למה לי?
כי אני עושה ג'סטה לקדוש ברוך הוא שמחפש לו קדושים. לא, אני מדבר ברצינות. התורה אומרת, קדושים תהיו כי קדוש אני. כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד שקדוש. ואני מחפש חבר'ה קדושים כדי שנוכל לשחק ביחד, לצאת מהבדידות שלו. כלומר, בעצם הקדושה היא מצב דיאלוגי עם האלוהות, שבא אחרי שהאדם אימץ כבר את המדרגה הראשונה. ברור? קוראים לזה אידיאליזם. את איתי? למה לך? זה שאלה תועלתית. סליחה, השאלה למה לי היא שאלה תועלתית. נכון? וזאת, והמצוות הן לא תועלתיות, הן אידיאליסטיות. ולכן השאלה למה לי לא קיימת במצוות. אז זו שאלה פילוסופית. איך אלוהים מסתדר עם זה שהוא צריך פתאום? אלוהים הרי לא צריך. מה זה מה שרצית לומר? כן. אני לא מבין, מה אני כבר מלמד פה חצי שנה? לא הסברתי לכם את זה אף פעם? זה משל הצ'ונט המפורסם. דיברנו על זה, לא?
לא.
לא? וואי, אז אני חייב להסביר. יש שאלה, נאמרה פה אמירה יפה, אלוהים לא צריך, נכון? יש בזה ג' שיטות. שיטה ראשונה היא השיטה של הפילוסופים. השיטה השנייה, השיטה של עובדי עבודה זרה. והשיטה השלישית היא שיטת תורתנו. גילוי נאות, השיטה השלישית, תורתנו, היא הנכונה. השיטה של הפילוסופים היא, אלוהים לא צריך את האדם. עד כאן ברור? הגיוני, לא? הוא ברא את האדם, הוא לא צריך את האדם. הפילוסופים אפילו מגיעים עוד יותר רחוק, הוא אומר, לא רק שהוא לא צריך, הוא אפילו לא אכפת לו מן האדם. הוא לא מכיר את האדם. עד כאן השיטה הראשונה, שיטת הפילוסופים. השיטה של עובדי עבודה זרה היא בדיוק הפוך. היא אומרת, אלוהים צריך את האדם, ואם האדם לא מקריב לו קורבנות, אלוהים רעב, והוא מתעצבן. בסדר? זה השיטה ההפוכה מהשיטה של הפילוסופים. עד כאן ברור? השיטה של היהדות, שהיא השיטה הנכונה, בנויה משלושה סעיפים. סעיף א', סעיף ב', סעיף ג'. סעיף א' אומר כך, אלוהים לא צריך את האדם. מזכיר לכן שיטה מסוימת? של הפילוסופים. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף ג', לכן הוא צריך את האדם. מזכיר לכם שיטה מסוימת? עובדי אלילים. אבל מה ההבדל? שההזדקקות של אלוהים אל האדם איננה הכרח של אלוהים, אלא רצון שלו. אבל לכן הוא צריך את האדם. ואז כדי להסביר את זה אני משתמש במשל יפה, שאני קורא לו משל הצ'ונט. מעשה באימא שמכינה את השבת. והילד המשועמם שלה מסתובב לה בין הרגליים, מושך בחצאית, עושה שטויות, שופך מיץ והכל, ואימא, טוב. אומרת האימא, אני אתן לו תפקיד. יוסי, אתה תהיה אחראי על קילוף תפוחי האדמה של הצ'ונט. צ'ונט זה מילה ביידיש שהיא קיצור של המילה צ'ולנט, שהיא עיוות של מילה בצרפתית עתיקה שפירושה מחמם לאט. שולה. בסדר? עכשיו, כן, עכשיו, מה הבעיה? אני לא יכול לתת קצת הסברים אתימולוגיים בדרך. זה נכון. עכשיו, אני יכול להמשיך? עכשיו, יוסי שומע את זה שנותנים לו לקלף את תפוחי האדמה, אור הוא עיניו, בגאווה רבה, מתחיל לקלף את תפוחי האדמה, ולמחורת, כשאוכלים את הצ'ונט, אמא אומרת, אתם יודעים מי עשה את הצ'ונט? זה יוסי. יוסי מרגיש, זה. טוב. עכשיו בואו נשאל את עצמנו שאלה. רגע, רק שנייה. אני רוצה להבין פה משהו. האם באמת האמא צריכה את יוסי? לא, היא לא צריכה. אבל אחרי שהיא הטילה עליו את קילוף תפוחי האדמה, האם היא צריכה אותו? התשובה היא כן. ואם הוא לא יקלף כמו שצריך, אז הצ'ונט לא יהיה מוצלח. זאת אומרת, מרצונה החופשי היא הזדקקה ליוסי, זה לטובתו. אבל עכשיו היא באמת צריכה אותו. מה? לא, זה לא רק זה, היא באמת צריכה אותו, כי הרי עכשיו היא מסדרת את הפעילויות, את הפעולות שלה לקראת השבת. לא, לא, אבל לא רק זה. לא, מסכן, הוא משתעמם, זה בשבילו. היא יכולה להמשיך לעשות, אבל מסכן יוסי. זאת אומרת שבסופו של דבר, היא החליט, עכשיו היא מסדרת את סדר פעולותיה לקראת השבת, בהתחשב בעובדה שהקילוף של התפוחי אדמה יהיה של יוסי. עוד נגיד את זה אחרת, אלוהים לא צריך את האדם, אבל הוא רצה להיות צריך את האדם, וסוגריים לטובת האדם, ולכן ג' הוא באמת צריך אותו. בסדר? זה משל הצ'ונד. אז עכשיו אותו דבר לגבי הקדושה. כן? קדושים תהיו, אלוהים משחק אותה איתנו כמי שזקוק לצאת מבדידותו, כי זה טוב לנו שנהיה קדושים. כדי שאנחנו קדושים, אנחנו יוצאים מהשקפת עולם של מה בשביל מה לי, שהיא כל כולה אינטרסנטית, ובעצם משאירה אותנו במדרגה מוסרית נמוכה, למדרגה שבה אנחנו עושים את הכל למען השם. עד כאן ברור? כן. הוא לא היה חייב לברוא אותנו. זה בדיוק העניין, שהרצון הזה הוא רצון חופשי לגמרי. אם נגיד סיבה לבריאה, אז כבר אנחנו מטילים בו הכרח. נכון? זה חסד מוחלט. כי אם יש לי מישהו מסכן שצריך צדקה, אני נותן לו. זה יפה, אבל קצת הוכרחתי על ידי מסכנותו. אבל אם אין לי פה שום מסכן ואני מייצר מסכנים כדי שאני אוכל לעזור להם, זה חסד מוחלט. מובן? אבל מה? תדברי, אל פחדי, שחררי. חבל. כן, מה? לא, 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 לא. אז זו שאלה אחרת. האם הוכרחתי להיות? זאת השאלה, נכון? זאת השאלה שאת שואלת? תשובה, לא, רציתי להיות. הרי כתוב מפורש בגמרא במסכת ראש השנה דף י' א' עמוד א', כל מעשה בראשית לדעתם נבראו. מה זה לדעתם? אומר רש"י, שאלם אם רוצים להיברא, ואמרו הן. כלומר, לפני שנבראתי שאלו אותי אם אני רוצה להיברא. מבחינה לוגית יש איזה קושי באמירה הזאת, אבל זה לא משנה. זה אומר שרציתי לשחק את המשחק, שאם לא כן, זה לא פייר לדרוש ממני לתת על זה דין וחשבון. נכון? ולכן המשנה אומרת במפורש, על כוחך אתה... לא. 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 מה? נוצר. יפה. על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אם קוראים את המשפט הזה בהבנה ראשונה, זה מקומם. אני לא ביקשתי לשחק את המשחק, למה אני צריך לשלם? לא ביקשתי. לא ביקשתי להיוולד, לא ביקשתי... למה אתם מכריחים אותי? למה? נכון? אבל אם קוראים את המשנה בתשומת לב, רואים שהמשנה אומרת את ההפך הגמור. המשנה אומרת כך, על כוחך אתה נוצר. מתי זה? מתי זה היצירה? מה? זה נקרא פקידה. כלומר, בהתלכדות של הביצית והזרע, זה נקרא פקידה. השלב הנקרא יצירה אצל חז"ל, מה? לא. לא, אני באמצע להסביר, למה להתנדב במקומי? אם הייתי שותק, הייתי מבקש מכן לנסות את כוחכן, ואז היינו מבזבזים זמן. אני עכשיו נותן לכם בחינם את ההסבר, אז נא בבקשה לתת הקשבה כלשהי. השלב הנקרא יצירה אצל חז"ל, הוא לא השלב של התלכדות הביצית והזרע, אלא זה השלב ש-40 יום אחרי ההפריה. זאת אומרת, כשמתחיל ריקום האיברים, או בלשונם של הרופאים, ראשית מערכת העצבים. אז זה בעל כוחך. למה? כי ברגע שהתהליך הביולוגי התפתח, מכאן ואילך הם דרך חזרה. אבל השלב הראשון של ירידת הנשמה שלי אל הביצית המופרית, הדבר הזה היה ברצון חופשי לגמרי. וזה מה שאומרת המשנה. על כוחך אתה רק נוצר, אבל לפני כן רצית. והראיה, שעל כוחך אתה מת. מה זה על כוחך אתה מת? סימן שלא על כוחך אתה חי. כי מגיע הזמן למות, אתה לא רוצה. אז זה סימן שלא על כוחך אתה חי. ולכן אתה עתיד לדין וחשבון. פשוט. התרגלתי? יכול להיות, אבל יש... זאת אומרת ש... רגע, לא רק שהתרגלתי. אני כל כך התרגלתי שאני גם לא רוצה את ההפך. אם זה על כוחי שאני חי, אז למה אני מתנגד למוות? למה אנשים רוצים למות? למה אנשים רוצים למות? אני אגיד לך למה. כי הם אוהבים את החיים. ואני אסביר לך למה. אנשים שמתאבדים הם אנשים שיש להם ציור של הטוב כל כך עליון, שהם לא מוצאים אותו במציאות. הם אומרים, אני חושב ש... הרי אתה שואל את המתאבד, רגע, לפני שאתה מתאבד, אולי תענה לכמה שאלות. אבריחי, בעולם הכל רע, אין טוב? יגיד, לא, יש טוב. אבל הטוב הזה לא מספק אותי. אני רוצה טוב יותר עליון. וכיוון שאני לא מוצא אותו, אני מתאבד. אז זאת אומרת שבסופו של דבר, גם ההתאבדות היא באה מאהבת החיים. הבנתי. אז זאת אומרת שלמרות שהיה אפשר בתוך החיים הטובים האלה לראות כל כך הרבה אוצרות, מיליארדי אוצרות של טוב, והוא לא רוצה לראות אותם, סימן שהציור שיש לו מן הטוב הוא עוד יותר גדול. זה מה שזה אומר. אדם לא רוצה למות. נכון או לא? לא. הסימן שלא על כוחו הוא חי. כי אם על כוחו הוא חי, הוא היה רוצה למות. כן. אין לו בחירה, זה לא מוסרי, זה לא פייר. זה לא פייר. אני לא ביקשתי, אז למה אתם מענישים אותי? אין לו בחירה, זה לא פייר. כי הבחירה זה המהות של האדם. ואתה אומר, דווקא בדבר היותר חשוב, זה בהיות, פה אתה כופה עליי? לא יפה.
אבל לקבל
רק מכוונת אין לנו על זה בחירה חופשית. לא זכות בחירה. זכות בחירה זה משהו משפטי. האם יש לי זכות בחירה לכנסת או אין לי זכות? אז רגע, והרב הזה זה היה אני? לא, זה לא ייתכן שזה אני. כי אני לא רגיל לסתור את עצמי. אז זה רב אחר אמר את זה. זה ההוכחה שאני לא הרב האחר. לא נורא. מה לא הבנת? לא, רגע. לא הבנת מה שאני אומר? זה בעיה. כי אני ניסיתי להסביר את עצמי כל כך יפה. אין זכות בחירה. יש לו בחירה חופשית מתי אם להיות ומתי. כן, נכון. זה אני לא אמרתי שאין לו בחירה חופשית מתי למות. אמרתי שלא רוצה, לא אמרתי שאין לו בחירה חופשית מתי למות.
מתי שואלים אותנו?
ודאי שואלים אותנו. מה? כן, ודאי. לא, אני שאלתי את עצמי. זאת אומרת, אני עושה מעשים טובים או מעשים רעים, לפי זה וערכת ימים או לא וערכת ימים. אז זה כבר קושי על הפסוק, אבל התורה אומרת, אם אתה עושה ככה, אתה מאריך ימים. אתה עושה ככה, מקצרים לך את הימים. אז זה סימן שזה תלוי בי. אז הבנתי, זה הקושיה מהמציאות. זה שיש קושיה מהמציאות, זה לא פותר לי את זה שיש פסוק. בסדר, אז יש קושיה צדיק ורע לו. בפועל בסדר, אז יש קושיות. אז זה כבר שייך לשאלה יותר כללית. איך יכול להיות שיש צדיק ורע לו? בסדר? זה שאלה אחרת. כן. זה אני. לא, הוא אומר על דרך השלילה. אם זה לא מסב לו עונג בכל צד, זה סימן שזה לא נכון, אם נדייק. כן.
אוקיי, תודה טוב. ואני רק אמרתי את ההתגשות
הזה, זאת לא, זה רק ביחס לאלוהות, רק ביחס להשקפת העולם האלוהית, כי היא ההשקפה השורשית. כל שאר הדברים שגורמים לאדם עונג או סבל, הם למטה מזה. כן? בבקשה. בתהליכה? להיווצר לא בחרנו, אבל להיפקד, כן, זה בחרנו. כלומר, השלב שבו הנשמה שלנו חורגת ממאגר הנשמות, מהרצון העליון, זה דבר בחירי. כן, לך תדע כמה מיליארדי נשמות בחרו לא לבוא לפה. כן, בבקשה, רגע. וואי וואי, מה יהיה פה? טוב, נתחיל שם. מה השאלה? מה? זה לא בתפילה, זה בתהילים.
אוקיי, יש גם התכוונתי שזה מתחיל גם בסדר חנוכה.
נכון. מנהג אשכנז. כן.
השאלה שלי, הרי לשמוע על הדברים שהמוות הוא לא... אין תועלת...
זה רע. המוות זה לא טוב. אין בה מוות זכרך, בשאול מי יודע לך. נכון. כן, הבעיה היא, השאלה, חיי הבהמה, מה הם שווים? לא הרבה. הם שווים, זה חיים בהמיים. אנחנו מעלים את הבהמה, נותנים לה איזה כיף כזה, וואלה, משהו אדיר. כן, משחררים את הנשמה שלה ומדבקים אותה באוצר החיים הכללי. איזה כיף לפרה שזכתה להיות קורבן. ואוי לו לעוף שהפך להיות שניצל בצלחת. כן, בוודאי. ברי, בתנך, פירושו מלא. נראו, אז מה שמלא הוא ברי. מלא. בסדר? כן. עכשיו, יש לעומת זה, בארמית, ברה זה בחוץ, זה הריקון. אז יש יחס בין ריקון למילוי. כן, בבקשה. בבקשה. שמחתי לתת שירות.
הכוזרי והרמח"ל, נגיד, כאילו...
למה זה קשור להלכה?
לא בעניינים הלכתיים, אמרתי.
לא בעניינים הלכתיים,
כן. נגיד, בנגיע, סתם, הדוגמה שלהם של הבחירת עם ישראל, כאילו הרמח"ל אומר שאברהם, כאילו, זה סבולה, ואומרות העולם זה ענפים, ואנחנו זה השורש, והכוזרי אומר שהאדם ראשון, ואז הסגולה הדתית עוברת כאילו בין הבנים, עד כשהגיע ליעקב, אז זה יעקב הוא... אז אם כאילו... יש את הסגולה הזאת, אז כאילו... מה נכון? מי הצודק?
הרב קוק מסתובב.
לא, אם כאילו יש מישהו אחד צודק, אז מישהו שאני טועה. אז אם... לא, זה יכול להיות גם בדברים אחרים שהוא אומר.
אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
אני טועה. מה אני כאילו?
לפי ההלכה.
כן, אבל לא, נגיד בדוגמה הזאת, זה לא כתוב
הלכה. יש הלכה. כתוב ככה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל, נכון? אז לא מבין, מה זה הלכה כבית הלל? הרי אתה אמרת לי על דברי בית שמאי שהם אלוהים חיים. נכון? אהו. כן, הגמרא אומרת, על דברי בית שמאי ודברי בית הלל, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, והלכה כבית הלל. אז מה, אבל דברי בית שמאי הם דברי אלוהים חיים, אז למה אין הלכה כמותם? נכון? זאת אומרת שצריך לעשות הכרעה הלכה למעשה. זה נכון, דברי בית שמאי זה משהו אדיר, אבל זה לא למעשה. נכון? אותו דבר גם בתחום הרוח. יש דעות שמתהלכות בחלל העולם האמונה של עם ישראל, וגם אצלם צריך איזה הכרעה מהו המיינסטרים, מה הדבר הגובר בהכרה. בסדר? ולכן אנחנו צריכים להכריע גם בעניינים אמוניים. יש הלכות בעניינים אמוניים, בוודאי.
אז לפי מי אני
אומר? זה לפי הניסיון המצטבר של בית המדרש של עם ישראל לדורותיו. זאת אומרת, שאלות עלו. מישהו אמר משהו, מישהו אחר אמר משהו אחר, זה עלה לדיון, בסוף הכריעו. בסדר? על פי זה הולכים. אסך ללמוד, אסך בשביל זה ללמוד, מה הטיעון של כל אחד, במה הם חלוקים באמת, ובמה הם רק נראים כחלוקים, גם זה צריך לדעת. יש הרבה פעמים שמחלוקות נראות קיצוניות מבחינת הניסוח, אבל כשרואים, פורטים את זה לפרוטות, רואים שזה בעצם הרבה פעמים רק ניסוח, אבל מהות הדברים הרבה יותר קרובה. עשה לך רב זה לפי הסימפתיה. זאת אומרת, אם הרב הזה סימפתי לי, בא לי ללמוד איזשהו, אני לומד איזשהו. זה נקרא עשה לך רב.
אבל זה קצת מסחיק, יש את האמת אחת. אז כי רוצים ללכת לפי האמת.
זה נכון, רוצים ללכת לפי האמת. ולכן מבררים. אבל כדי לברר צריך ללמוד איך לומדים. אז בשביל זה יש הרב. הרב מלמד איך לומדים. אחרי שאני לומד איך ללמוד, אז אני יכול גם להכריע, ואילו יכול גם לחלוק על הרב שלי, אם אני חושב שהוא טועה. נכון? בוודאי, אלא של מי?
לא, אבל יש האמת אחת.
נכון, לכן אני חולק על הרב. אני אומר, לפי האמת האחת, נראה לי שדברי כבודו הם שטויות. אבל עם כל הכבוד, מי אני אפר תחת כפות רגלי כבודו, אבל נראה לי שדברי כבודו, עם כל הכבוד, הם שטויות. ולכן אני חולק עליך. זהו, מה הבעיה? לא, ההפך, בגלל שיש אמת אחת, אני יכול לחלוק על הרב בשם האמת. צריך ללמוד תורה אצל כולם. העניין הוא כזה, שכדי להתקדם בלימוד, הגמרא אומרת, צריך להתחיל מרב אחד ולא מהרבה, כי אם לא, אז אדם מבולבל. אני לומד אצל הרב שלי איך לומדים תורה. אני לומד ממנו גם מה לדעתו האמת. אחרי שאני מספיק גדול בתורה, אני יכול לבחון את דברי הרב שלי ולבדוק אם אין עליו קושיה. ואם אני מגיע למסקנה שדבריו קשים, אז אני דוחה אותם. נכון? הגיוני או לא? ודווקא בי יש אמת אחת. כן?
מה? אבל אי אפשר להגיע לזה, כאילו, אנחנו בנות.
אז מה אם את בנה? גם הבנים הם לא בבית מדרש כל השנים. אלא מה? רגש זה מצוין, רק אני אומר שיש גם שכל. השכל גם מכריע. זאת אומרת, יכול להיות שאני מרגיש מצוין באווירה מסוימת, הרגשה מסוימת, זרם חברתי מסוים, אבל מתברר לי שזה לא אמת. אז מה אני עושה? אז אני עם כל הכאב אני עוזב את זה ומאמץ השקפה אחרת, נכון? כן. של השכל, לפי הכוזרי, כן. עובדה זה הכי חזק, לפי רבי יהודה הלוי, כן.
אני חושב ששאלה כאילו קצת זה.
קצת זה? מה זה?
קצת. הזרם הדתי לאומי,
כן.
ברובו, נגיד את זה ככה, לא מה שנראה קצת מחוץ, לא הולך כל כך על פי כללי ההלכה, נגיד.
כן. זאת אומרת, את אומרת שהמגזר הדתי-לאומי לא הולך לצבא, מרמת מס הכנסה, שולח את האישה לפרנס, אז חשבתי שאמרת שהם הולכים נגד ההלכה. מי אמר? לא. רגע, זה ההלכה הדתית-לאומית או שזה המציאות הדתית-לאומית?
אז רגע, אז הנה, באתי להגיד את זה. אז עכשיו התכוונתי לבוחן המציאות שנכון על פי השכל, כביכול, לא כביכול, על פי השכל, יש...
כאילו, תעשיתי כאילו.
ונכונים.
טוב, בסדר, בסדר.
על פי השכל, מבחינת ההשקפה, השקפה, בוא נגיד את זה ככה, אידיאלית, באמת, ברמת גבוהה. הבוחן המציאות מראה שזה לא הולך, זה פשוט לא הולך. אז מה עכשיו, פה איך אנחנו מסתכלים על בוחן המציאות, על תכלס השכל שאומר לך להיות אדם שהוא כך וכך, כאילו גם לשלג...
יש לי שאלה. לפי השקפת העולם המצויה אצל החרדים, מה הם טוענים? הם טוענים שהסבא של כל החילונים היה חרדי, נכון? אז זה מה שהם טוענים. הם אומרים לחילוני, סבא שלך היה חרדי. נכון? זה מה שהם טוענים. ודאי שזה מה שהם טוענים. החרדים טוענים שלפני 3-4 דורות, כל עם ישראל היה שומר מצוות, והיה לפי הגדרתם הם חרדים. נכון? כן או לא? ודאי שזה מה שהם טוענים. כי הם טוענים, אתה חילוני, אתה לא בסדר, סבא רבא שלך היה חרדי, ואתה לא. נכון? זה מה שהם טוענים. יוצא שאם נקבל את ההנחה הזאת, יוצא שהחינוך החרדי הוא כישלון טוטלי. כי אז 90% מצאצאיהם הפכו להיות חילונים. אז אם כבר אנחנו מדברים על המציאות, המציאות יותר קשה אצל החרדים מאשר אצל הדתיים לאומיים. ואני אסביר למה אני מתכוון. אני, רגע, אני רוצה להסביר פה משהו. אני רוצה להסביר פה משהו, וזה נקודה חשובה מאוד בתורה, ובהנהגה רבנית גם. כשאצל החרדים, מישהו מחליט שלא אכפת לו מהלכה מסוימת. מכאן ואילך, אין לו מה לחפש בקהילה, נכון? הוא בחוץ. אז הקהילה נשארת כמו שהייתה, היא יותר קטנה, אבל לא רואים, נכון? כי לא רואים את מי שיצא. בהלכה, המקורית, וזה כך נוהג הציבור הדתי-לאומי, גם מי שלא מקיים את כל המצוות הוא בפנים. אז זה מעלה, זה לא חיסרון. מה שאת רואה כמציאות, המציאות הזאת היא מציאות של מעלה. ברור? אני אסביר יותר מזה. אצל אחינו הספרדים, ותראי את זה בהרבה מקומות במה שנקרא הפריפריה, תראי שיש אנשים שאחרי בית הכנסת הולכים לים בשבת. נכון? הם הולכים לים אחרי בית הכנסת, או הם הולכים למשחק כדורגל אחרי בית הכנסת, נכון? עכשיו, והם, עוד חשוב להם להגיד מי שברך וזה, והשכבה לסבתא שנפטרה לפני 30 שנה וכו', נכון? עכשיו, הם מחזיקים תמונה של הבבא סאלי והכל. עכשיו, נשאלת השאלה, זה טוב או זה רע? זה מצוין, כי בחברה אחרת, מי שהולך לים... לא מגיע לבית הכנסת. זאת אומרת שחברה שמסוגלת להכיל את זה שעוברי עבירה יהיו בתוך הקודש, כלומר יהיו שייכים אל הקודש, היא חברה נעלה יותר מהבחינה התורנית, יאמרו החרדים את אשר יאמרו. הבנת אותי?
כן, אבל אני רוצה להוסיף על זה.
כן.
שהבוחן המציאות שהתכוונתי לה, זה לאו דווקא על האנשים הפשוטים,
הרבנים כולם שומרים תורה ומצוות, זה אני ראיתי. לעומת זה אצל החרדים ראיתי הרבה רבנים שעוברים על תורה ומצוות. שהם אומרים שמותר לרמות מס הכנסה למשל, זה איסור גזל דאורייתא. נכון, גם אני אומר את זה.
אז הרב,
לא, אני רואה. סליחה, איך את שופטת את הרבנים? זה מעניין מאוד. הרבנים הם יודעים. לא, זה מה שאת אמרת. יש רבנים עבריינים, זה מה שאת אמרת. עכשיו אני אסביר לך משהו. היה בירושלים, רב גדול, הרב צבי פסח פרנק, היה אב בדין של ירושלים. והיה לו אחד מתנגד, שכל הזמן עשה לו צרות. יום אחד שאלו אותו, מה יש לך נגד הרב פרנק? הוא אמר, תראו, זה כבר 25 שנה שאני עוקב אחריו, והוא לא אמר לי אפילו חומרה אחת. זאת אומרת, הוא מחליט מה הרב צריך לפסוק. אם הרב פוסק במקום שלו, פה תלכו לבני עקיבא, כי זה נראה לו שזה בסדר או שזה אפילו הכרחי, אז הוא הרב, בשביל זה הוא הרב. הוא לא מתפשר עם התורה או משהו כזה. הוא יודע על פי התורה מה הוא צריך להורות במקום הזה. בסדר? אז להתחיל לשפוט את הרבנים זה סוג של קלקול נורא והיום. תשאלי את הרב. אבל ברגע סליחה, מה זאת אומרת, מאיפה היתר ההלכתי? לשאלת את הרב מה היתר שלו? נו, ומה הוא אמר?
הוא אמר לי שמצורך השעה.
נכון, אז זה הלכה.
איפה?
יש הלכה של צורך השעה? לא שמעת על זה? אלא בגלל שאת לא למדת אותו. סליחה, בוחן המציאות והלכה זה שני דברים שונים.
כל ילד היום בבני עקיבא יש לו חברה.
נו, אז מה? רגע. יש לך קושיה על הפסיקה של הרב. עכשיו, הקושיה הזאת, או שהיא טובה או שהיא לא טובה, בכל מקרה זה לא אומר שהרב הוא לא בסדר. זה אומר שהרב מכיר את המציאות, והוא יודע שאם לא יסיף בני עקיבא, יהיה יותר גרוע. נו, וזה לא הלכה? ככה. אני מכיר רב שפסק לחוץ לארץ, איזה רב אחד בקהילה בחוץ לארץ, שאל אותו, כבוד הרב, אני בקהילה שבה יש 80% התבוללות, מה אני עושה? אמר לו, תיקח את הצעירים של הקהילה לים. הצעירים והצעירות. ואת מבינה את ההלכה? לא, זה ההלכה.
ברגע שאתה אומר על החרדים,
אבל מי אומר שהוא צודק? סליחה, אני פשוט לא מבין על סמך מה את קובעת, מה ההלכה צודקת ומה ההלכה לא צודקת. נראה לך שההלכה שהולכת בכיוון מסוים היא בסדר, וההלכה שהולכת בכיוון אחר היא לא בסדר. בואי נספר לך סיפור. פעם היה יהודי אחד, הרב יהושע צוקרמן, אולי שמעתם עליו, הוא ארגן איזושהי שבת של עלייה לארץ, באיזה עיר בצרפת. עכשיו, הוא ידע, פתאום התברר לו, שכיוון שיש יהודים שגרים רחוק, הם יבואו עם עגלות בשבת למקום, ומקום שנראו, וזה איסור דאורייתא, להוציא מרשות לרשות, אז הוא התקשר לאחד מגדולי הפוסקים החרדים, הרב שלמה זלמן אוירבך, ושאל אותו האם לבטל את כל השבת הזאת או לא. ענה לו בטלפון הרב שלמה זלמן אוירבך, תלמיד חכם עצום, אמר לו, האישה טובעת בנהר, ואתה שואל שאלות? ברור. זאת אומרת, תלמיד חכם אמיתי יודע לפסוק את האמת, ולא לפי הגחמות של אומרי, זאת המציאות וכו'. בוחן המציאות. זה לא קשור לזה בכלל. ההלכה היא הרבה יותר עמוקה ורחבה ממה שאנשים חושבים. בסדר? ואם בגלל שאדם שבדיוק עכשיו במקום ללבוש כיפה וכובע, עכשיו בא עם קסקט לבית הכנסת, אומרים לו אין לך מה לחפש פה, זאת תועבה, גם אם זה בא בשם התורה.
אבל לא כולם אומרים את זה היום, כמעט כל המקומות שחוזרים תשובה הם מצלחה
אז מה? אז בגלל שזה אופנתי.
מה?
זה אופנה. זה לא אומר שזה האמת. אני אגיד לך יותר מזה, יש יותר נוצרים מיהודים דתיים, את יודעת את זה? אז מה, זה ראייה? הרוב, וזה מין טיעונים זה. זה לא טיעונים בכלל.
אם אתה אומר שהם לא מקבלים בכלל,
אז הם לא צודקים.
אז איך הם מקבלים את כל האחוזים
בכלל? אז הם בסדר, אז... כן.
מה?
כן.
אבל יש בעצם סך של נשמות.
מה השאלה?
השאלה היא, בסופו של דבר, כן, הנשמה תצטרך לרדת, אז זה לא שיש לה יותר מדי ברירה.
לא, היא יכולה לא לרדת.
אבל יש כמות מסוימת שיש נשמה שצריכה להיות בעולם.
לא. זה נגיד ככה, יש כמות מינימלית, אבל יש מיליארדי מיליארדים של מיליארדים של נשמות. ולך תדע מה עשו הנשמות האלה, באיזה עולמות הם הופיעו וכו'. יאללה. כן, מה?
מה, יש קשת.
א', המסכים בין האדם לאלוהות, כן, זה מסכים תודעתיים ומסכים טבעיים, כן, נו אז מה? כן, זאת אומרת שהטבע הוא מסתיר לי את האלוהים, נכון? אני רואה את העולם, אז אני לא רואה את מי שאמר והיה עולם. וגם בתודעה שלי יש לי מגבלות שמונעות ממני את המפגש עם האינסוף. המצווה, כיוון שהיא, אז המצווה, כיוון שהיא מאת השם, אז היא פותחת אצלי צינור כזה. זה לא ביוזמה שלי, זה היוזמה שלו. כן, ואז יש קשר כזה, כן? את שאלת אותי, ואני עניתי, כן, מה התשובה, מה השאלה השנייה?
והשאלה השנייה, יש כאילו, נמחתו בחזל, כל היושב בתענית נקרא חוטה, במקום אחר, כאילו כל
היושב
בתענית נקרא חדש.
נכון.
זה סתירה?
נכון, ודאי שזה סתירה. אלא אם כן, מיישבים. אז אני רוצה לענות. אדם שרוצה לחפר על אבונות, אז זה טוב, זה קדוש. אבל אדם שאין לו אבונות, והוא מתענה כי הוא חושב שזה טוב להתענות, נקרא חוטא. כי הוא חוטא נגד גופו. בבקשה, מה השאלה? השאלה, על איזה אדם מדובר? אם זה אדם שצריך לחפר על חטא, טוב שיתענה. אם זה אדם שאין לו חטא והוא מתענה בגלל שהוא עושה אידיאל של התענית, זה רע. כן, מה השאלה?
למדנו שהגאולה בעצם קרתה כבר ב-1948.
נכון. בה' באייר, אחרי הצהריים. כן.
מה השלב הבא? כאילו, לאן אתם צריכים עכשיו? מה?
גאולה שלמה.
איך?
בית המקדש, תיקון העולם כולו. שהתורה תדריך את חיינו וכו'. ואחר כך יש עוד הרבה דברים. יש ההתחלה של ההיסטוריה. כלומר, תמיד חושבים שהגאולה זה סוף ההיסטוריה. זה בדיוק ההפך. הגאולה זה התחלת ההיסטוריה.
אולי אני יודעת השאלה.
כן.
מה
את
חושב שהמשימה
עכשיו
של הציבור?
של הציבור? הוא, הנבואה.
כן.
להחזיר את השכינה. כן, בבקשה. למה מה? למה אסור? כי זה עבירה. לא תרצח. מה שבחירי זה להיות. אבל לעשות רע, אין לנו היתר לדבר הזה. אדרבה. לא, זה לא בחירי מובן. אני אסביר בדיוק למה הכוונה. כאשר אני עושה רע, זה בבחירה. כשאני עושה טוב, זה בבחירה. רק שהרע הוא רע והטוב הוא טוב. כלומר, מה הוא טוב ומה הוא רע לא קשור לעובדה שיש לי בחירה, אלא להפך. כיוון שיש טוב ורע, יש לי בחירה. לכן, לרצוח זה רע, להחיות זה טוב. זה הכל. בסדר? זה לא שיש רשות לעשות רע. כלומר, בחירה ורשות זה שני דברים שונים. כי זה רע לעשות דברים רעים. זה רע לבחור בדבר רע. מה? שאלה אחרת. איך אנחנו מגדירים טוב ורע? לא קשור לבחירה. אנחנו מגדירים טוב ורע לפי ההגדרה הפשוטה. מה שמוסיף חיים הוא טוב, מה שממעט חיים הוא רע. בסדר? בבקשה. מה השאלה? כלומר, עבירה לאידאל. אז עבירה זה לא יכול להיות אידאל. זה טעות. בסדר, אבל זה לא לפי היהדות. לפי היהדות, הרע הוא רע והטוב הוא טוב.
אבל הם ממש עשו מהנבות שלהם, כמעט דרך חיים.
אז יש אנשים שחושבים שדברים שהיהדות אומרת עליהם רע, שהם טובים. נו, אז מה?
או שהם הפוך, אומרים דברים שהם רואים נעים בתורה, ורוקחים אותם בתורה. אני שואל שאלה כזאת, האם הקדוש ברוך הוא מסכים להעביר את זה בשביל ש...
למה הקדוש ברוך הוא נותן לעוברי רצונו לפעול? זה השאלה?
לא, אני שואלת, האם הוא בולע את הצפרדעים? האם הוא בעצם...
כמו את שואלת, למה הקדוש ברוך הוא בולע את הצפרדעים? זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לרעים לפעול בעולם, נכון?
רגע, שאני צריכה לחשוב על מה.
לא, אני מתכוונת לאיך כאילו שמצורך השעה, כביכול, אז הקדוש ברוך הוא...
זה השאלה שלך, זה לא השאלה שלך.
האם בסופו של דבר זה שווה את זה, אני שואלת? האם בסופו של דבר זה שווה?
האם זה שווה, כלומר, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, האם הוא עשה נכון כשהוא אפשר לרעים לפעול? זה השאלה? כלומר, לך נראה שערה... זה לא כדאי, והקדוש ברוך הוא כנראה נתן לרע להיות בכל זאת, יש פה שיקול דעת אחר, נכון? זה השאלה. אז את שואלת, האם הקדוש ברוך הוא צודק או לא? זה השאלה ששאלת.
מה, היא מתכוונת כמו שאמרת?
לא, סליחה, מה היא מתכוונת? היא תגיד.
אם אני אגיד את זה, אני אגיד את זה.
לא, רגע, לא
צריך
לשאלה
שנייה,
דקה. נכון, הרב אמר קודם שדווקא זה מעלה לקבל אנשים שהם שומעים ממני להכנס אותם למעגל ההלכתי, כי
ההלכה נשמע לו בכל מיני... לא אמרתי להכניס אותם למעגל ההלכתי. לא באתי להתיר את האיסור. לא באתי להתיר את האסור. רגע, אני רוצה שיהיה ברור. אין שום היתר לפי ההלכה לעשות עבירה. בסדר? עכשיו השאלה היא אחרת. איך אני מנהיג קהילה? זאת שאלה אחרת לגמרי. ואם יש קהילה שאומרת הרע הוא טוב, אז זה כבר לא לפי התורה. אם הקהילה אומרת הרע הוא רע, ואף על פי כן אתה חבר שלי, זה בסדר גמור, זה מצווה.
אני מבחינת שנייה, תקדד את זה, סליחה. האם זה שווה לקדוש ברוך הוא, שיהיו אנשים שיעשו מהרע אידיאל, בשביל שיהיה את ה... בשביל שיהיה לה בן אדם הפסקת, לאן עזור? שווה לו?
אף אחד לא עשה מן הרע אידיאל. כלומר, אם את מדברת על החברה הדתית-לאומית והרבנים הדתיים-לאומיים, לא. אם את אומרת שיש בעולם אנשים שהופכים את הרע לאידיאל, זה לא רק ביהדות. זה בכל העולם כולו, יש אנשים שהופכים את הרע לאידאל. נכון? זו שאלה גדולה, איך הקדוש ברוך הוא מרשה דבר כזה? נכון? איך הוא מאפשר? אבל הוא מאפשר את זה כבר אלפי שנים.
אבל הרב אמר קודם שזה יותר גדול לקבל בן אדם לבית כנסת.
זה הלכה.
אז אני אומרת, האם זה שווה לקדוש ברוך הוא?
זה לא קשור לקדוש... שווה לקדוש ברוך הוא, ומה ההלכה? זה שני דברים שונים. אני אסביר לך למה. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו הלכות, חוץ מזה הקדוש ברוך הוא יש לו עוד מהלכים חוץ ממה שהוא דרש מאיתנו. הקדוש ברוך הוא מקדם את עולמו דרך גם עוברי עבירה. נכון? דרך עוברי עבירה נוראים ואיומים. הקדוש ברוך הוא אין לו אצלו בדיעבד ולכתחילה. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו בצורה הזאת. אנחנו, אסור לנו לעשות עבירות. אני לא הבנתי כל כך. זה כזה פשוט. זה פשוט ביותר. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, במשחק הכללי של המציאות, לכם יש תפקיד. תעשו את הטוב, אל תעשו את הרע. בסדר? עכשיו, הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים הרבה יותר רחבים, זה בעיה שלו, לא בעיה שלי. בסדר? עכשיו, לגופו של עניין, אחרי שאני צריך לדעת שאני עושה את הטוב ולא את הרע, יש שאלה של הגדרה, מה מוגדר כטוב ומה מוגדר כרע. ובזה יש הלכות. וההלכות הן לא לפי הפופולרי ביתד נאמן, אלא לפי מה שהשולחן ערוך אומר. בסדר? אולי אני אצייר את זה. אולי זה יהיה ברור. אם אני אצייר זה יהיה ברור. כן.
אפשר?
רגע, אני מצייר. הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו במספר צינורות. בסדר? הקדוש ברוך הוא מנהל... מה?
צינור זה דרך?
מה?
צינור זה דרך?
כן, צינור, דרך, כל מיני. הקדוש ברוך הוא משתמש גם ברע, הוא משתמש ברע, הוא משתמש גם בטוב, בסדר? אנחנו שייכים למפלגה הזאת, בסדר? זה אנחנו, בסדר? אז הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות, הוא משתמש ברע, זה בעיה שלא, לא יודע, אני לא יכול להתערב בזה. אני יודע שזאת היא עובדה, עובדה שקדוש ברוך הוא מאפשר לרע להיות. עכשיו, חוץ מזה, יש אנחנו. אנחנו נמצאים בתוך המערכה הגדולה הזאת, התפקיד שלנו זה לעשות את הטוב ולא את הרע. עכשיו יש שאלה, מה הטוב? האם הטוב זה כאן או האם הטוב זה כאן? וזה יכולה להיות מחלוקת הלכתית, מה נקרא טוב ומה נקרא רע. בסדר? עכשיו, אני טוען שהרבה פעמים, וזה שמענו מתדהר, יש החלטה שהטוב זה מה שנראה מתדהר, ובמיוחד אם זה מתאים להגדרות המקובלות ביתד נאמן, ועל זה אני עם כל הכבוד חולק. בסדר? זה הגדרה של גדולי. אין לי טענות נגדך, מותר גם להסתתר מאחורי זה שזה החבר שלי חושב את הרע, אבל לא משנה.
אני רק אומרת שזה לא שאני סתם ממציאה.
לא, אני לא אומר שאת ממציאה, אני אמרתי שיש לך דעה. עכשיו, הדעה הזאת יכולה לייצג אותך, יכולה לייצג מיליוני אנשים, בסדר? זה לא משנה לי האם זה אדם אחד שאומר את דעה מסוימת או מיליוני אנשים שאומרים אותה. מה שמעניין אותי בדעה זה לדעת אם היא נכונה או לא נכונה.
זה מה שאמרתי, הכוונה לאיש הלכה, שאני כאילו חושבת.
סליחה, אני איש הלכה לא פחות. אני מסביר, אני לא איש הלכה פחות מהאיש הזה שאת שבת.
בגלל זה שאלתי לך רק.
ולכן הוא לא צודק ואני כן. לכן הוא לא צודק ואני כן. פעם מישהו שאל אותי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק וכל האחרים טועים? והתשובה היא שזה מה שחושב כל אדם שיש לו דעה. ברגע שיש לי דעה, אני חושב שהיא נכונה, ושמי שלא חושב ככה טועה. אז יהיה אדם, ככל שהכובע היא יותר רחב והזקן יותר ארוך, זה לא עושה אותו יותר צודק, אלא זה עושה אותו עם כובע יותר רחב וזקן יותר ארוך, זה הכל. צורך השעה זה אחד, סליחה, צורך השעה או הוראת שעה, אלה הם מושגים הלכתיים מובהקים, מובאים בכל ספרי הפוסקים. מי שלא מוכן להשתמש במושג הזה, כופר בהלכה. אז יהיה ויכוח.
בסוג של בעיה גם איתך. כי מה אני שומע את כל השנה
שאני אהיה
בו.
טוב, עד כאן להיום. תודה רבה. נשארו מלא שאלות.